אשר ליהודי הדתות האחרות שהתפעלת מהם, משהו לפני כן, התפעל הדתות האחרות, יש להם הרבה שכר, מקבלים משכורת כמו בכירים, לא כמו אצלכם, אין כל כך הרבה, המשכורת שלכם חלשה, לא... אשר ליהודי הדתות אחרות שהתפעלת מהם, רבותינו הם שקדמו לדתות אלו בזה. הם הם שתיארו גן עדן וגיהנום ורשמו מידותיהם באורך וברוחב וסיפרו על הנעימות בזה ועל העינויים בזו. ביתר פירוט משסיפרו זאת אנשי הדתות אשר באו אחריהם. הוא מדגיש, מה אתה בא... מתלהב לי מהנצרות הזו. מי זה הנצרות? מתי קמה הנצרות? כן, באחרית בני ישראל, במה שהוא כותב, ובאחריתם ובסופם, אז פתאום, כן, עוד מעט יש להם חגיגות, יש עוד שנה, או ליום הולדת, או לפטירה של האלוהים שלהם, ליום שהוא נולד, או ליום שהוא נפטר, עושים חגיגות גדולות, וגם כל האידיוטים שבתוכנו, רחמנא ליצלן, שנגררים אחריהם וחוגגים, חגיגות, חגיגות גדולות. תשמע, תשמע, אם אתה עושה יום הולדת לילד שלך, אז מה, לא תעשה יום הולדת לאלוהים? יום שבו נולד האלוהים. איזה יום הולדת גדול, ויום הפטירה שלו. אז... אז הם באים ומספרים לנו מה זה גן עדן, מתי הם נוצרו, ואותו דבר המוסלמים. והם בעצמם, כמו שראינו, זה הבסיס של מאמר ראשון, הבסיס של מאמר ראשון, הפגישה עם הפילוסופים, זה דבר בפני עצמו, שאמרנו שבעצם לא היה, מצד המלך הכוזרי הוא לא נפגש. רבי יהודה הלוי כן מעמיד את הפילוסוף כנקודה ראשונה, דהיינו ביטול הגאווה של השכל האנושי, ואחר כך הנצרות והאסלאם, כשמה בעצם הוא עיקר הנקודה שהוא מראה, שגם הנצרות וגם האסלאם, על מה הם עומדים? הם עומדים על היהדות, הם עומדים על התנ״ך, הם עומדים על התורה, הם עומדים על נבואת משה. אלא מה? אחר כך, פתאום, כן, זה הסיפור שמאוד משכנע אותם, שאלוהים נמאס לו להיות בשמיים, היה לו משעמם, ואז הוא בא להיות פה, הוא נהיה עובר, וכל הסיפור שלהם, בושה וחרפה ל... לאדם אינטליגנטי בטיפה לחשוב מחשבות כאלה, אבל זה הרמה של הגויים. זה הרמה שהם נמצאים בה מאז ימי אנוש ועד היום הזה. זה הנצרות. והאסלאם אותו דבר, במוחמד עם 15 נשים ועם כמה סוסים וסוסות ורחב והתרומם ואף לרקיע והביא תורה חדשה. כל הסיפור, סיפורי מעשיות שלהם, הם זה, איך קמו כאלה דתות גדולות? אז איך עם כזה אוסף שטויות כזה קמו דתות גדולות? אז ראינו שבאמת הרמב״ם כותב, הרמב״ם אומר, שבסוף הלכות מלכים, שמתוך המצב, מתוך מצב הגלות של עם ישראל, ושבירת הגילוי האלוקי הגדול של עם ישראל בארץ ישראל ובירושלים ובבית המקדש, נשבר המצב הזה. כביכול, שכינתה בגלותה, שכינה בגלות, שם שמיים בגלות, הקדושה האלוקית מתבזרת בעולם, ובאופן כזה בעצם היא עושה, ממשיכה את הפעילות שעם ישראל היה צריך לפעול כדי לרומם את העולם, ממשיכה אותו בעולם כולו על ידי הדתות האלה. רמב"ם אומר, הדתות האלה הן מפזרות את התנ"ך בעולם, הן מפזרות את האמונה בזה שיש מצוות ושיש עבודת השם, ואת האמונה בזה שיהיו ימות המשיח. וכל הגויים כולם יודעים שיהיו ימות המשיח. ובסתר ליבם הם גם יודעים שזה יהיה פה, וזה הפחד הגדול והנורא שלהם, שמדינת ישראל תצמח ותפרח ותגדל, ותגיע לכל שלמות היהודים של עם ישראל, כפי שראינו אותם, ונראה אותם בעזרת השם במאמר שני, שלמות היהודים של בניין עם ישראל בארץ ישראל מבחינה רוחנית, השבת כל הרוח הגדולה של עם ישראל, יהודנו הוא, הידבקנו בנבואה וכל הקרוב אליה, שזה בעצם הלוז העיקרי של כל מאמר ראשון, הסגולה האלוקית, המעלה האלוקית של עם ישראל, הסגולה האלוקית של הנבואה, של דבר השם, של התורה בשלמותה, ומאמר שני, בית המקדש בשלמותו בהר מרום הרים. יש דבר נוסף, היהודים. אצל הדתות זה משהו, מה שנקרא, איזה גן עדן מחכה להם, או איזה גיהנום מחכה לכופרים. אצלנו לא. מה שהרב זצ"ל אומר, הרב זצ"ל אומר במאמר למהלך האידאות בישראל, שכמו שהוא אומר בהמשך, שהנביאים לא דיברו כל כך על העניין הזה. ולמה? משום שהאור הגדול של השראת שכינה בעולם הזה, של גילוי אלוקות בעולם הזה, כפי שהוא אומר שזוהי התכלית העיקרית של עם ישראל, להשרות שכינה כאן בארץ, לגלות את השכינה בארץ, אז יש גן עדן, יש גיהנום, יש השרת הנפש בוודאי, יש איזה רמזים, אבל זה לא תופס את המקום, זה כמו שרגה בתיארה, אומר הרב, מי אני? כמו נר שאתה מדליק אותו בצהריים. אז אין נר? יש נר. אבל הוא לא מאיר לך, כי יש כזה אור חזק של השמש, והשמש היא השראת השכינה, גילוי אלוקות, בבית המקדש, בהר המוריה, בירושלים, בכל ארץ ישראל, בלי שום עבודה זרה, בלי שום נוכריות. ועם ישראל עם מאות אלפים של נביאים, כמו שראינו שחזל אומרים שהיו זמנים קדמונים, 600 אלף נביאים, 600 אלף נביאות, שפע רוחני עצום, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים. אז השכר של הנפש הפרטית שיש לה לאחר המוות זה בחינת נר לעומת האור הכללי של כלל ישראל, השמש הכללית שכלל ישראל מזריח בעולם, השמש האלוקית. זה בחינת נר. אז לא התעסקו עם הנרות, התעסקו עם עם האור הכללי. רק אחרי החורבן, כשאור השמש כביכול נעלם, הוסתרה השמש בעננים כבדים ונהיה חושך בעולם, ואז שוב העניין של עולם הבא, גן עדן, עולם הנשמות, תופס מקום, ואז חז"ל כן מדברים על כך, ומרבים לדבר על כך, ומוסרים על כך דברים, רק חז"ל. זה אומר, רבותינו הם שקדמו לדתות אלו בזה. הם שתארו גן עדן וגיהנום ורשמו מידותיהם באורך וברוחב וסיפרו על הנעימות בזה ועל העינויים בזו. ביתר פירוט משסיפרו זאת אנשי הדתות אשר באו אחריהם. אולם אני לא דיברתי עמך עד אתה כי אם על מה שבא מפורש בספרי הנבואה. כמו שאמרנו, הרי מלך הכוזרי עדיין גוי. כל מאמר ראשון נלמד איתו כשהוא גוי. אז רבי יהודה הלוי מקפיד, החבר מקפיד ללמוד איתו עם המלך הגוי רק תורה שבכתב, שהיא ממילא נמצאת בידיהם, היא ממילא מתורגמת, ולא לומד איתו תורה שבעל פה, דברי חז"ל, שאסור ללמד תורה לגוי. אני מפרש את זה יותר על תורה שבעל פה. אני לא דיברתי ממך עד עתה, כי אם על מה שבא מפורש בספרי הנבואה, ואלה לא הרבו להזכיר בפירוש את יהודי העולם הבא, כפי שבא דבר זה בשפע בדברי רבותינו. אולם האמת היא, כי גם בדברי הנבואה נאמר, כי בשוב ואפר, כן, פסוק בקהלת אומר, בשוב ואפר אל הארץ, תשוב הרוח אל האלוהים אשר נתנה. אז בשוב ואפר, מי זה האפר? גוף האדם. גוף האדם שעשוי מאפר מן האדמה. בשוב ואפר אל הארץ, אני לא יודע למה אבן שמואל כתב אל האפר. בשוב ואפר, זאת אומרת גוף האדם אל הארץ, אולי הוא רצה להדגיש אל האדמה, תשוב הרוח אל האלוהים אשר נתנה. הוא אמר, אנחנו רואים ששלמה המלך מוסר לנו בפסוק בקהלת, שיש הישארות הנפש, זה לא ככה שאדם מת, זהו, די, נגמר, היה ואיננו, הלך, זהו, אין מה לעשות. לא, מה פירוש מיתה? יציאת הנשמה, יציאת הרוח מן הגוף, חזרת הגוף אל האדמה ואל היסודות שלו, ועליית הנשמה אל מקומה הראוי לה. כן. אז אמרנו, כיוון שהאור הגדול כבר לא מאיר, אור השכינה של ארץ ישראל כבר לא מאיר, עם ישראל כבר בגלות, או שבגלות עדיין בארץ, או שבגלות בבבל, או שבגלות כבר בארצות העולם, וחושך גדול, חושך הגלות, במחשכים הושיבני, זה תלמודה של בבל, שיש מציאות של חושך בעולם, אז האור של הנרות מאיר. האור של הנרות מאיר, ומשתמשים באור הזה של שכר העולם הבא, ושכר גן עדן, שזה נותן איזו הארה רוחנית לנשמות, זה נותן השתוקקות, זה נותן רצון, נקרא לזה בלשוננו היום, מוטיבציה מסוימת כזו, שנובעת מחמת גן עדן או גיהנום חלילה. אבל זה רק אחרי החורבן. אז דבר ראשון הוא מביא את הפסוק הזה בקהלת, ומפורש חזרת האדם. וכן הוזכר בדברי הנביאים, דבר תחיית המתים לעתיד לבוא, ונאמר כי ישלח לנו האלוה אז נביא ואליהו שמו. הוא אליהו אשר כבר לפני זמן רב נשלח אלינו, והאלוה העלהו השמיימה כמו שהעלה שם איש אחר לפניו. ורבותינו אמרו עליו, כי לא טעם טעם מיתה. כן. אז מביא את עניין אליהו הנביא, שהיה בזמן אחאב, ונלקח השמיימה, והנביא אומר, הנה אנוכי שולח לכם, עכשיו, היום, עזרת השם, היום, מחר, היום, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אז מה רואים? אז רואים שאליהו הנביא מסתלק, ואחרי הרבה דורות חוזר שוב. אבל הוא מוסיף, רבותינו אמרו עליו, כי לא טעם טעם מיתה. שהרב קפח גורס פה אחרת קצת, יש אומרים, הוא כזה, הוא נוזף באבן שמואל, אני לא בדיוק מבין למה באבן שמואל, אבן שמואל תרגם בערך כמו שכתוב באבן תיבון, וגם ברב שאלת, לא כך ברור לי מה הרב קפח, אבל כאילו, חושב שהרב קפח גורס, ויש אומרים שלא טעם טעם מיתה. בעצם כי יש בזה קצת חולשה בדבר. אם אתה מביא ראיה מאליהו הנביא, שמה? שיש חיים שגם אחר המוות. יש חיים שאחר המוות, ויש תחיית המתים. אבל אתה אומר בעצמך, רבותינו אמרו עליו שלא טעם טעם מיתה. אז אם אליהו הנביא לא מת, אז מה אתה מביא ממנו ראיה? אז למה אתה מביא ראיה? אז כאילו כל הראיה לא ראיה, אז אליהו הנביא לא מת, הוא חי חיים ארוכים, והנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. יש בתשובות של תרומת הדשן, תרומת הדשן אומר, הוא דן דיון, מה הדין של אשתו של אליהו הנביא? גם לא כתוב בשום מקום, לא מסופר על אשתו, על ילדים, לא. מה הדין של אשתו? האם היא בגדר אלמנה או לא? מה הגדר שלה? מה? כן, בעלה מסתלק, אז מה? הוא מסתפק בזה. אז אם נאמר שאנחנו מסתכלים על אליהו הנביא כאילו שהוא מסתלק, במצאי שבת, אבל אנחנו שרים, איש שלא טעם טעם מיתה וקבורה. אז זה הכרעה. אבל אם אני אומר ככה, אז אני אומר, אז זה קצת מחליש את הראייה שלו, כאילו מה הראייה שאתה מביא עם אליהו הנביא. אז הרב קפח אומר, רבנו יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי סובר כמו הרמב״ם כנראה. לא ברור לי מה הרמב״ם. יכול להביא רגע רמב״ם, רמב״ם, הלכות מלאכים, משפטים שופטים, חלק האחרון. הרמב״ם, שהוא מדבר על העתיד, על מה שיהיה בימות המשיח, אז הוא אומר, יראה מפשוטם של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. בהתחלה. ושקודם מלחמת גוג ומגוג, יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם. הוא לא אומר יעמוד אליהו, הוא אומר יעמוד נביא. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה וגומר. ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לתאר הטמא, ולא לפסול אנשים שבחזקת כשרות, ולא לחשיר מי שהוחזקו פסולים, אלא לשום שלום בעולם. שנאמר, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. מה פירוש לשום שלום בעולם? שלום בתוך עם ישראל. בין האבות לבין הבנים, כל מיני בחינות של אבות ובנים, זה נקרא לשים שלום בעולם. כל המלהגים ומצפצפים, כשרוממות השלום בגרונם, שלום עם מי? הם יודעים, שים שלום עם רוצחים. זה הם יודעים, זה המומחיות. הם יעשו שלום עם הרוצחים. שלום בתוך עם ישראל אתם מסוגלים לעשות, בינינו לבין עצמנו. אז כשהוא אומר, כשהרמב"ם אומר, אלא לשום שלום בעולם שנאמר, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. וזה הרמב"ם קורא לזה, לשום שלום בעולם. ליצור אחדות בעם ישראל. וזה עוד לפני מלחמת גוג ומגוג. ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו. כאילו, אז אני מבין, פה הוא אומר, הפירוש הראשון אומר לפני מלחמת גוג ומגוג. ולפי הסבר השני, כנראה אחרי מלחמת גוג ומגוג, לפני ביאת המשיח, יבוא אליהו. טוב, אז הוא לא... אני לא יודע מה, מאיפה הרב קפח לוקח את הדברים שלו שם בהערה. בכל אופן, אם אנחנו אומרים שאליהו הנביא לא טעה, וכמו שאנחנו רואים בגמרות, מתחילת מסכת ברכות ולאורך כל השס, אליהו הנביא נמצא איתנו. אליהו הנביא נמצא עם חכמי ישראל בכל המסכתות כמעט. בסדר זרעים בברכות, ובסדר נזיקים בבב המציע, שאשכחל אליהו בבית הכברות, ובמסכת כתובות בסדר נשים, שרב ענן היה לומד עם אליהו הנביא, ובסנדרין, אשכחל אליהו הנביא, זה מה שאני יושב בראש, כל השס מלא פגישות עם אליהו הנביא. אליהו הנביא לא מת! הוא לא מת, הוא חי בתוכן. באמת, האור החיים הקדוש שואל, איך יכול להיות שאליהו הנביא עולה לשמיים עם הגוף שלו? איך זה? הרי הוא לא נקבר. הוא לא טעם טעם מיטה וקבורה. אז איך הוא עולה לשמיים? בשמיים, גוף יכול להחזיק מעמד בשמיים? גוף נשרף בשמיים. אין לו מציאות שם בעולם הרוחני שאין בו גופות. שיש בו מציאות של מלאכים, מלאכים רוחניים. אז הוא אומר, האור החיים אומר שאליהו הנביא עולה עד גובה מסוים, ושם הוא מוריד, פותח את המעיל שלו, שזה הגוף, שזה לבוש של הנשמה, מוציא את הנשמה מהגוף, שם את הגוף ב... כן, באיזה מתלה לשמירה, יש מלאכים ממונים לשמור, ועולה למטיבתא דרכיה ולעולמות העליונים רק בנשמה בלי גוף. אחר כך כשהוא חוזר, מתלבש חזרה בגוף, ובוחר לו איזה לבוש שהוא רוצה לגוף הזה, איזה מלבושי, פעם של יהודי, פעם של ערבי יכול להיות, פעם של משהו אחר. ו... מה? ככה אומרים שלפעמים הוא זה... אולי, אני לא יודע. אחד אמר לי, צדיק אחד אמר לי, שהוא היה אצל ראש על המדבב, אחד שהיה נקרא פעם ראש על המדבב, קוראים לו, קראו לו הרב פיש, נדמה לי הרב אברהם פיש, בתל אביב הוא היה גר. אז... אז הוא אמר לו, אמר לרפי ש... נו, מתי אני אזכה? הוא היה רגיל לבוא אליו. מתי אני כבר פעם אזכה לראות אצל הרב את אליהו הנביא? אז הוא אמר לו, לא ראית עכשיו. הוא אומר לו, לא, מה... הרגע הוא יצא מפה. הוא אומר, ראיתי מישהו שיצא. הוא אומר, יצא אחד עם חליפה ופפיון כזה. הולצה עם פרפר כזה, עניבה כזאת, עם פרפר. הוא אומר לו, זה היה אליהו הנביא. אז יש לו לבושים. אז הוא בוחר לבושים, כל מיני לבושים. טוב, אז לפי זה, האור החיים הוא בפרשת חוקת. כתוב לי פה, במדבר כ"א י"ז. אין פרשת חוקת. וכן הובאה בתורה. ומי זה, מי זה איש אחר שאלה לפניו? המפרשים אומרים שהכוונה לחנוך. חנוך גם כן, ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. אז גם כן, מה הגדר שלקח אותו אלוקים? יש בחזל אומרים שהוא נהפך להיות מלאך. הפך להיות מלאך, אז זה סיפור אחר. מאליהו הנביא, זה עוד משהו אחר. ורבותינו אמרו אליו כי לא תמת. וכן הובא בתורה תפילת איש נוכרי, מתנבא ברצון אלוהים, מדגיש, תפילת איש נוכרי, אשר ביקש כי תמות נפשו מות ישרים, ותיח איתו כאחרית בני ישראל. מי זה בלעם הרשע? אז הרי איך גוי יכול להיות נביא? הרמב״ם דרך אגב, הרב קפח כותב, בהערה פה, שלדעת הרמב״ם בלעם לא היה נביא. בלעם לא היה נביא, הוא דיבר ברוח הקודש, אבל הוא לא היה נביא. אז כן, אז הפוך. שאומרים שלדעת הרמב״ם, יש כאלה אומרים, הנה בלעם היה נביא, אז אתה רואה שיש נבואה אצל גוי. רבי יהודה הלוי מדגיש, רבי יהודה הלוי כן אומר שבלעם היה נביא. אבל ברצון אלוקים, זה היה רצון מיוחד, זה היה שליחות מיוחדת של בלעם הרשע, דווקא בלעם הרשע הוא שצריך למסור את הנבואה הגדולה ביותר על עם ישראל. וכביכול הקדוש ברוך הוא אומר לאומות העולם, אתם רוצים נביא? קחו, הנה נביא. יש לכם נביא. מה עושה הנביא שלהם? ידוע מה שחזל אומרים עליו. אז בכל אופן, מה הוא התפלל? מה הוא ביקש? תמות נפשי מות ישרים, ותיחריתי כמו, כאחרית בני ישראל, כלומר, אחרי המוות, שתהי אחריתי אחרי המוות כמו בני ישראל. הוא יכול לבקש. הוא לא שייך לזה והוא לא יהיה שם. ואנחנו רואים את זה, שהגמרא אומרת באונקלוס, שרצה להתגייר, אז הוא העלה בן גידה את אותו האיש ואת בלעם ואת טיטוס, תיעץ איתם אם להתגייר, אז שואל את בלעם, האם כדאי לו להתחבר לעם ישראל? בלעם הרשע אומר, בשום אופן, רעתם דרוש, טובתם אל תדרוש. אתה בשום אופן שלא תתחבר אליהם. אז רואים שהוא נשאר אותו בלעם הרשע. ואחד המלאכים, הוא אוסף כל מיני ראיות שיש מושג של עולם הבא רמוז בתורה ובנביאים. אחד המלאכים, והוא שאול, שאל בנביא שכבר לא היה בחיים, בשמואל, וזה ניבא לו על כל אשר יבואהו, כאשר היה מתנבא לו בחייו. ואם אמנם מעשה הוא זה של המלך רצוני לומר הדרישה אל המתים אסור לפי תורתנו, שואל אוב, למדים אנו ממנו, כי בימי הנביאים היה העם מאמין בהשארת הנפש אחר כלות הגוף, אשר על כן היו דורשים אל המתים. לכן שאול המלך הולך ועושה את המעשה הזה מתוך הרדה, ורוצה לשמוע מה ששמואל אומר לו לאחר מותו, והולך אל בעלת האוב שתעלה אותו באוב. וזה איסור של תורה, אבל אנחנו לומדים מזה שהאמונה הזו, ושאול לא היה רשע, הוא בעניין הזה עבר עבירה, אבל בסך הכל שאול כולו היה אישיות תורנית מובהקת, הוא בעניין הזה ובעוד איזה עניינים, כן, עניינים של המלאק, אז הוא נכשל. אבל רואים שגם הוא הייתה אצלו אמונה ברורה ששמואל הנביא לא מת, שמואל חי, הרוח שלו חיה, הנשמה שלו חיה, ואפשר לדבר עם הנשמה שלו. ופתיחת תפילתנו. אנחנו לומדים כוזרי. פתיחת תפילתנו השגורה בפי כולנו, לא רק בפי החכמים, כי גם הנשים יודעות אותה על פה. כאילו, זה כל עם ישראל יודע. היא, למה הן יודעות אותה על פה? כי הרי לקרוא הן לא יודעות. הנשים... לא למדו, רק בתלמוד תורה היה, לא היה חינוך לבנות, אז בנות לא היו יודעות לקרוא. אז כי גם אנשים יודעות על פה, היא, אלוהי, נשמה שנפחת בי תאוריי, אתה וראתה, ואתה משמרה, ואתה עתיד לתלה ממנו ולהחזירה בי לעתיד לבוא, כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך ומשבחך, אדון העולמים, ברוך אתה מחזיר נשמות לפגרים מתים. יש פה כמה נוסחאות, מה בדיוק רבי יהודה הלוי כותב, תפילת אלוהי נשמה, אז מה הוא אומר? אתה עתיד לתלה ממני את הנשמה, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. אז זה לא רק האמונה בהשארת הנפש, אלא גם בתחיית המתים, בתוך ברכה שאנחנו מברכים בברכות השחר, מאמינים באמונה שלמה בתחיית המתים. וגן עדן עצמו שבני אדם מרבים כל כך להזכירו לא נמצא לו מקור כי אם בתורה, והוא המדרגה שרוכנה מראש לאדם הראשון, ולולי חטאו היה נשאר בה לעולם. וכן גיהנום הוא מקום פורסם קרבת ירושלים, גיא שאין האש קווה בו, ובו היו שורפים עצמות מאות ונבלות ושאר התומות. ושם גיהנום הוא שם עברי המורכב משתי מילים, גיא הינום, יש לזה פירוש בגמרא. טוב, אנחנו לא יכולים יותר להעריך ולא יכולים לסיים, אז אתם צדקתם. אז אבל הגן עדן, שם אנחנו בעזרת השם כולנו מצפים ומקווים שיהיה גן עדן כאן. הארץ הלזו הנשמה הייתה כגן עדן, בעזרת השם ארץ ישראל תהיה כולה כגן עדן.